הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה להזזל קורה פה? אז הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. היום אני מתרגש ממש לארח את פרופסור דן אריאלי, כלכלן התנהגותי וחוקר שמחקריו חושפים איך אנחנו, בני האדם, מקבלים החלטות בדרך שמסקרנת, משעשעת ובעיקר בלתי רציונלית. דן הוא פרופסור באוניברסיטת דיוק, הוא חוקר הטיות קוגניטיביות, מוטיבציה, דחיינות ושליטה עצמית, ומראה איך אנחנו לא רציונליים, אבל באופן צפוי מראש. מחקריו הפכו לספרי רבי מחר, כמו לא רציונלי ולא במקרה, לא רציונלי אבל לא נורא, האמת על באמת ועוד. והוא מביא תובנות מדעיות מורכבות לשפה פשוטה שאפשר ליישם בחיי היום יום. דן, ברוך הבא, תודה שהצטרפת.
בשמחה רבה, אני מאוד מחכה, התחלנו באמת לדבר לפני ו... גרמת לי לחשוב על הרבה דברים, אז אני מחכה לשיחה שלנו פה.
כן, וגם בשיחת ההכנה, אתה פתחת לי את הראש והלכתי לחשוב. עוד לפני שאנחנו מתחילים, מה זה כלכלה התנהגותית ובמה היא שונה מכלכלה?
אז בכלכלה סטנדרטית, יש הנחות מאוד חזקות, והנחות הן שאנשים רציונליים. מה זה אומר שאנחנו רציונליים? אנחנו חושבים על כל האופציות, חושבים לעתיד, מתחשבים בהכל, אין לנו השפעות רגשיות, ושתמיד, תמיד, תמיד, אנחנו מחליטים החלטות נכונות.
כאילו שמים את זה באיזה טבלת אקסל נניח כזאת בראש.
כן, לא סתם אקסל, אקסל ממש טוב, שלא טועה אולי. ובכלכלה התנהגותית אנחנו אומרים, רגע, 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 זה הנחות קצת חזקות. בואו נשים אנשים במצבים ונראה מה הם באמת עושים. ולפעמים אנשים מתנהגים יותר טוב, הם פחות טוב, אבל בסוף אנחנו בני אדם ואנחנו לא מחשבים, ואנחנו מתנהגים באופן מאוד אחר, ולא סתם שאנחנו מתנהגים באופן אחר מה... תיאוריה כלכלית, אנחנו מתנהגים באופן מאוד אחר וצפוי מהתיאוריה הכלכלית.
אי-רציונליות היא צפויה.
כן, היא צפויה. ואיך לחשוב על זה? אנחנו התפתחנו אבולוציונית, בסביבה מאוד מאוד שונה מהסביבה שלנו. התפתחנו בסביבה שהיינו ציידים לקטים, גרנו בקבוצות קטנות, זאת אומרת, היו כל מיני דברים כאלה. הכרנו את אותם אנשים פחות או יותר מרגע שנולדנו עד... אז כאילו, באמת היו חיים מאוד מאוד אחרים. ופיתחנו כלים, ואתה יכול לחשוב על המוח בתור סט של כלים לקבלת החלטות, זה לא כלי אחד, זה הרבה כלים לקבלת החלטות, שמיועדים לסביבה העתיקה הזאת. והאבולוציה התקדמה לאט, אנחנו, הסביבה האנושית התקדמה בהרבה, ופתאום אנחנו בסביבה שאנחנו לא מכירים. אז אתה יודע, אז הטבע למשל אמר, אתם מוצאים סוכר ושומן, תאכלו כמה שיותר. אסטרטגיה טובה לפעם, היום יש לך סופגניות.
לך תתנהל מול הדבר הזה.
אין לנו למשל כלי לחשוב על ריבית על ריבית, או לחשוב על פנסיה, או לחשוב על מה זה קנה אחד, קבל אחד בחינם. זאת אומרת, בסוף אנחנו לוקחים את הכלים שיש לנו שהתפתחו בעבר האבולוציוני שלנו, ומנסים להשתמש בהם כמיטב יכולתנו בסביבה שלא מתאימה להם. ולכן אנחנו עושים טעויות וטעויות די צפויות.
דוגמה אחת, למשל, מחיי היום יום?
תשמע, למשל, דוגמה אחת זה הנחה. זאת אומרת, נניח יש איזו חולצה שפעם עלתה 200 שקל ועכשיו היא עולה 50 שקל.
נכון.
עכשיו, כעיקרון, מה אכפת לך מה היא עלתה פעם? אתה צריך להסתכל על החולצה ולהגיד 50 שקל שווה או לא שווה. אבל אנחנו לא עובדים ככה.
אנחנו לא חושבים במונחים אבסולוטיים.
בדיוק. אם יש לך חולצה שהיא מ-200 עכשיו 50, מול חולצה שהיא פשוט 50 ואין את הכתובת האחרת, היא הרבה פחות מושכת.
ואתה רואה בזה את ההזדמנות, ואתה פועל בצורה לא רציונלית, אתה אומר, אני אקנה, גם אם אני לא בהכרח צריך את הצבע הירוק זוהר.
איזה דיל, איזה דיל, תראה מה זה, רבע מחיר, זה לא יאומן, איך זה קורה.
אנחנו מנצלים את זה הרבה, אנחנו, בצד של הקמעונאים וכו'.
כן, עכשיו, מה שצריך להבין, זה שבאמת אנחנו בתור אנשים, חיים בסביבה, שבה הצד השני מנסה להבין את ה... את הכשלים האנושיים שלנו, ואז יש תעשיות שעוזרות לנו להילחם בזה, לגשר על הפער. למשל, תחשוב על מכוניות. מכוניות מאוד מאוד עוזרות לנו למות פחות, ולפצוע אנשים אחרים פחות. אתה יודע, חגורות בטיחות, ומראה, ומראה בצד, וכזה משהו שמהבהב לך עם מכונית.
יש נהיגה אדפטיבית, כל מיני כאילו, מכוניות מחנכות אני קורא.
בדיוק,
לזה.
בדיוק. והיא אומרת לך, אתה... מפהק, תנוח.
כן, תנוח, שתי קפה.
המכוניות זה. מזהות את החוסר היכולת האנושית לנהוג ולהתרכז וכו', ואומרות, בוא נעזור לכם. בצד השני, יש נניח רשתות חברתיות, שאומרות, אנחנו נבין יותר נכון את הצורך של אנשים ברכילות ודברים מהירים, ולא לחשוב על הזמן.
ולהדד את המסרים שאתה בתוך הקבוצה שלך, ואתה רוצה להרגיש צודק וכו', ולפמפם את זה, ואז לתת לך להרגיש עוד יותר ועוד יותר, ולרצות להיות יותר זמן בפיד.
כן, בדיוק.
שזה דבר מדהים.
אז בסופו של דבר, הרבה מהפעולות הכלכליות סביבנו, מסתכלות על ה... התנהגות הלא רציונלית שלנו, ומנסות להבין איך להפעיל אותנו.
אנחנו, כשאנחנו, אני אומר אנחנו, בתחום של הקניונים, נראה שכאילו הדברים, כן, ברור מאליו, אתה נכנס לזה מרחב מסחרי, איזה מרכז שכונתי, קניון וכו'. אתה אומר, אוקיי, ברור מאליו שפה צריך להיות ספסל, וכאן הדרגנועים וכו', אבל יש מאחורי כל הדברים האלה הרבה מאוד מחשבה. ואני מתעסק עם זה המון, גם... דיברנו על זה מקודם, שהספר שלך ממש שינה אצלי תפיסות, ואפילו העיץ כל מיני תהליכים בתכנון וכו'. אני גם חילקתי אותו מתנה להרבה מאוד מהמנהלים שלי עד היום. ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו נכנסים למרחב מסחרי, מה באמת קורה לנו בראש? אנחנו באמת בוחרים, נניח, אני הגעתי למרכז שכונתי, באתי במטרה מסוימת לקנות עכשיו באיזה חנות של כלי כתיבה, אבל קורה לי שם עוד משהו, זאת אומרת, מה קורה שם במרחב הזה? מישהו בוחר בשבילנו דברים אחרים, דוחף אותנו?
אז התשובה היא כן, אז בואו ניתן לך כמה דוגמאות לא מהמרכז, מהמרחב המסחרי. אתה שואל אנשים אוהבים תפוחים, אומרים כן. אתה שם קערה של תפוחים, לא קורה כלום. אתה חותך את התפוחים לרבעים, הם נעלמים. עכשיו, זה לא שהאהבה שלנו לתפוחים משתנה, תפוח שלם זה קצת יותר מדי עבודה. כן. אז אנחנו לא עושים את זה. נניח שהיינו עכשיו בפגישה, והיה פה או קערה של תפוחים, או קערה של רבעי תפוחים, ובאחד לא היינו אוכלים, ובשני, היינו יוצאים מהפגישה, אני שואל, תגיד, למה אכלת את התפוחים, זה הרבעים, או למה לא אכלתם, זה השלמים? אתה לא היית אומר, בגלל שהם היו שלמים, זה קצת אומר עבודה.
לא, אתה אפילו לא יודע מה עבד עליך.
בדיוק, בדיוק. אתה היית אומר, לא התחשק לי כל כך. זאת אומרת,
אתה לא יודע לתרגם את
בדיוק. הסביבה, בתחום שלי, אנחנו חושבים שיש דברים שאנשים יודעים ומבינים וכו', אבל אנחנו לא באמת מבינים את הסיבות להתנהגות שלנו. אין לנו את המבט הזה לתוך המוח שלנו, ואומר, אני רוצה להבין למה ההתנהגות ככה.
אני רוצה לתת דוגמה הפוכה.
כן.
יש קניונים, זה אגב, כשאני לימדתי בעבר מנהלים על איך להסתכל על מרחב ציבורי שמטופל לא נכון, אז לקחתי אותם לקניונים... לא ננקוב בשמות כרגע, אבל קניונים מאוד מאוד גדולים, שאולי הם גם עורק תחבורה מאוד גדול, או בכלל קניונים גדולים מאוד סגורים, שאתה נכנס, וכל מה שאתה רוצה, אחרי 5 דקות זה לברוח החוצה. עכשיו, לא ברור לך למה. ואז אני אומר, עכשיו אתם תישאו פה, ובואו ננתח ביחד. למשל, אם המרחב צפוף לך, זאת אומרת, יש דוכנים, ויש עומס של דברים על הדוכנים, או שיש לך אובר שלטים ומסרים, ויש קקופוניה בגלל שאין תכנון סאונד, וזה לא בולע, ריחות, מעברים צרים, כל הדברים האלה מבריחים את רוב האנשים, אתה לא צריך להיות מישהו שיש לו אגרופוביה, זה פחד ממקומות או מאדם, בשביל לרצות להימלט החוצה, וזה מקצר זמן שהייה.
כן, אז בתחום שלי, אנחנו באמת חושבים על מה שאנחנו עושים בתור choice architecture. הנדסת בחירה. עכשיו, הנדסת בחירה אצלנו היא בדרך כלל בטופס, או בלהירשם למשהו למחשב. אבל אין מה לדבר שכשאתה עולה ברמות, אתה מגיע לדברים שאתה מדבר עליהם. וגם יהיה שמה הנדסת בחירה.
נכון.
והנדסת הבחירה היא להגיד, אתה עולה במדרגות או אתה עולה ברגנוע. ומה אתה תראה ממול. והאם משהו יעזור לך להיכנס או יעכב אותך.
לאן אני רוצה גם לגרום לך לפנות. בכלל העניין הזה עם דרגנועים למשל, אני בכל הזדמנות שיש לי ויש הפרדה מפלסית, אני מציב דרגנוע כי זה מצמצם בתת מודע, אין החלטה כמעט, אתה פשוט נשאב למעלה.
כן.
בזמן שאתה בשיחת טלפון. זה בדיוק הדוגמה עם התפוח.
כן. אז אנחנו למשל חושבים המון על מה שאנחנו קוראים לו חיכוך.
כן.
וחיכוך אומר שאפילו דברים קטנים, כמו לקחת תפוח, נניח שבקערת תפוחים היה לנו אפילו סכין ליד זה.
כן.
זה לא עושים את זה, זה לא...
כן. אני אגב מגיע מפרס, כל פעם שהיום מגישים, וזה אמיתי, צלחת פירות מיד. שתי צלוחיות וסכין. אחת לקליפות, ואחת בשביל לחתוך. ובזמן שהאורח יושב מולך, אתה חותך לו.
חותך זה. אז אני למשל, במשרד שלי, יש לי כזה שולחן שעולה ויורד. אומרים שלעמוד במשך היום, זה טוב מדי פעם. עכשיו, מה למדתי? אני מגיע למשרד כשהשולחן למטה, אני מתיישב, אני מגיע שהוא למעלה, אני עומד.
אפילו אתה, שאתה מודע, אתה בעצם...
כן, כן, אז מה אני עושה? כשאני עוזב בערב, אני מנסה לזכור, להרים אותו למעלה, שהוא יחכה לי במצב הנכון.
או שאתה מודע, אגיד לך...
בבוקר.
שתשאיר אותו למטה.
אז בקיצור, אני חושב שהסיפור הזה של הנדסה, עכשיו, אמרתי משהו על ההיסטוריה האבולוציונית שלנו. בסוף, אבולוציונית, המוח שלנו רוצה שנמעיט במאמץ.
כן.
המוח משתמש בערך ב-20-25% מהאנרגיה שלנו, זה המון. עכשיו, היום היית...
רק המוח, בעצם הפעולה שלו.
רק המוח, 2% מהמשקל, 20-25% מהמשקל. עכשיו, היית אומר, זה דיאטה, איזה כיף.
כן.
אבל, עוד פעם, בהיסטוריה האבולוציונית שלנו, זה היה הרבה מדי. אז הטבע רצה שלא נחשוב הרבה, שלא נשנה, שנעשה את הדברים הרגילים. אז בעצם, ייצרנו לנו מערכת... שמנסה לגרום לנו לא לעשות,
שימור אנרגיה. מה שנקרא, סוג של, כן.
לא לחשוב יותר מדי.
אני מכיר כאלה שלדעתי לא מפעילים, לא משתמשים בכל ה-20%, בלי שמות. קנייה מתוכננת מול קנייה ספונטנית. האם יש דבר כזה באמת קנייה מתוכננת, או שאנחנו חושבים ככה? אנחנו חושבים שאנחנו יוצאים לקנייה מתוכננת, נניח אני עכשיו צריך סכין שף. החלטתי שאני יוצא, ובתת מודע... אני כבר מכין את עצמי שכשאני אגיע למרחב המסחרי, כנראה בתת מודע, מבלי שזה מוצף למעלה, אני אקנה עוד דברים?
יש סיכוי.
לא, השאלה אם התהליך קורה עוד קודם, או שאני מגיע לשם ופתאום...
לא, אנשים שאין להם רשימת קניות, אומרים, אני אלך ואני אראה מה קורה, יש לי תוכנית כללית, אבל הם יודעים שאין להם תוכנית ספציפית. אנשים שעושים רשימת קניות, חושבים...
שהם יצמדו לרשימת הקניות.
תשמע, זה כמו שמישהו אומר... אני הולך למסעדה, ואני לא אוכל קינוח, ושהמלצר יבוא ויגיד לי, יש פה קינוח, כן. הנה המגש, מה אתה רוצה? אני אגיד לו, תודה, אני עכשיו לא אוכל קינוח. וכשזה קורה, אנחנו גדול. אומרים, תעביא תאו את, את הזה, ואני אתחלק עם מישהו. אבל, יש לנו תוכניות, וגם למקום שאנחנו הולכים לסופר, גם לסופר יש תוכניות.
אני שמתי לב למשל, לפעמים אני מצליח לצאת החוצה, ולהסתכל מהצד, ולנתח את זה. כשאני מגיע רעב לסופר, לא משנה אם יש לי רשימת קניות, אני פשוט כבר רואה את החזה אוף שאני קונה, איך הוא בתהליך בישול, ואחר כך אני מתענג מולו.
ולא רק זה, נניח אתה הולך לבשל למארוחת ערב, נניח יש לך רעיון למנה ראשונה ומנה עיקרית וקינוח סתם, ואז אתה רואה עוד משהו, אתה לא מוריד ממה שהיה לך קודם.
כן, ברור, מוסיף.
אתה רק מוסיף.
מוסיף ומעלה.
כן. אז הקיצר, יש לנו תוכניות, אבל אנחנו לא מבינים כמה שהסביבה משפיעה. זאת אומרת, מישהו שנכנס, ניקח את הדוגמה של הסופר, אבל זה נכון לכל דבר, הוא לא מבין כמה הוא הולך להיות מושפע מהסופר. אנשים יוצאים מהסופר, מופתעים כל פעם מחדש, מכמה הם קנו יותר ממה שצריך.
אני כל הזמן חוקר את זה, ומיישם. כל, אגב, סוג של, קצת מה שנקרא, למדתי תוך כדי, איזה דברים משפיעים במרחב הציבורי על, למשל, הגדלת זמן שהייה.
נכון.
יש מקומות שאומרים, הספסל הזה מיותר, בוא נשים עוד דוכן ונרוויח עוד כסף. נדלניסט, גישה נדלניסטית, שהיא בעיניי לא נכונה. ואני אומר, לא, לא רק שאני רוצה ספסל, אני רוצה פה מתחם ישיבה עם כאלה שקעים בשביל הטלפונים הסלולריים. כי אז גם יגיעו ויגדילו את זמן השהייה, וגם יעדיפו לחזור אליי מאשר לאחד המרכזים אחרים, אבל זה כבר דיון אחר. וברגע שזה קורה, ואני מגדיל את זמן השהייה, אני גם מגדיל משמעותית את הסיכוי שיפעלו אותם
כוחות
עלינו. זאת האמת.
אז פה אני רוצה אולי להרחיב על איזושהי נקודה של האם באמת המרכז המסחרי הוא האויב שלנו, או האם צריך לחשוב עליו בתור גם אויב וגם ידיד? ואני רוצה להגיד שזה הדבר הנכון לעשות.
אני אוהב את איך שהתחלת את זה, יש לי הרבה מה להגיד על זה, ואני אתן לך.
אז אני אתן בתור מטאפורה יין.
אוקיי.
בסוף יין זה מיץ ענבים עם אלכוהול ובקבוקים יפים. ותעשיית היין יצרה טקס סביב היין.
נכון.
יש לנו שמות לתכונות של יין. טאנין, קומפלקסיטי, אסידיטי, יש לנו כוסות מיוחדות, אנחנו מסתכלים תרבות על היין מול האור ועושים ככה, אנחנו עכשיו...
כסים.
עכשיו אפשר להגיד, ולפעמים יש לי ויכוחים על זה עם אנשים, שאומרים, למה כל התקסים האלה? מצד שני אפשר להגיד, שהתקסים האלה נותנים המון. אם אתה עכשיו תשתה יין מכוס כזאת של הקפה, תוך כדי שאתה יושב על המחשב...
רגע, רק אני אומר למאזינים, כוס גידי, רגילה, קטנה, ככה
אנחנו קוראים לזה. ממש רגילה, אתה שותה מזה יין, תוך כדי שאתה יושב על המחשב ועובד, כאילו נכנס לך קצת אלכוהול, אבל החוויה היא זעומה מבחינת האיכות. אם אתה עוצר, חושב, מתבונן, תואם, מפנה קשב, בסוף קשב זה...
כוס קריסטל על רגל אחת, ואתה כן? מחזיק.
ואתה חושב, אתה אומר... כמו מה זה, איזה טעם זה, ומה קורה פה, והצבע שלו הוא כזה, ואתה חווה לעצמך, החוויה שלך היא מאוד אחרת, עכשיו, זה בינך ובין המוח שלך, זה לא שהיין הוא אחר, אבל בסוף, אני נותן את הדוגמה הזאת, של יין, שהם ייצרו תרבות צריכה, עם שפת צריכה, ודרך צריכה, שמעלה לנו את ההנאה מהיין. בסוף, כשאתה שותה יין, ואתה עוצר ואתה חושב, ואתה אומר, את זה קניתי ביקב ההוא, כן. ברמת הגולן, או משהו כזה, בסוף אתה נהנה יותר.
נכון.
עכשיו, האם זה פיקציה או אמיתי? אני חושב זה אמיתי. כי בסוף, חלק מהנאה כן. מגיע מהיין על הלשון ועל הריח ועל האף, וחלק מגיע מהמוח.
עכשיו תחבר לי את זה למה שאמרת.
עכשיו אני אחבר לזה. אני חושב שבסוף, אנחנו צריכים למצוא מקסימום הנאה, מהכסף שלנו. בסוף אנחנו, יש יעילות, ויש שאלה של עושר. אז אם מישהו למשל קנה בסוף חולצה, אבל היא פשוט הגיעה אליו דרך הדואר, והוא לא ידע עליה כלום, והוא לא חשב עליה כלום, ואין לו סיבה לקנות, זה יהיה פונקציונלית אותו דבר כמו, אבל לא יהיה לזה שום ערך נוסף.
נכון.
מצד שני, אם אני הולך עכשיו עם חבר במול, ואני אומר לו,
מסע שופינג.
מה הצבע הזה מזכיר לך, ומה לי, ואיך זה ככה, פתאום יש לנו משהו שהוא מאוד אחר.
טקס גם.
כן. או קפה. אני מאוד אוהב קפה. קפה בבית, זול, קפה בבית קפה, הרבה יותר יקר, אבל בשביל 10 שקלים, יש לי איזשהו טקס, זאת אומרת, בסוף אני...
עניין חברתי,
יש פה... חברתי, אני יושב, זה ספר, זה לשבת, זה להגיד, אני מטפל בעצמי. אז בסופו של דבר, אני חושב שכן, אנחנו צריכים לשמור על הכסף שלנו, ויש הרבה גופים שמנסים לקחת לנו כסף וכולי, אבל אנחנו גם צריכים לייצר חוויות משמעותיות עם הכסף. ולא כל חוויה היא... משמעותית בליסוע לגלפגוס. אני מדבר, אבל גם כוס יין,
נכון.
בכוס יפה שחוגגים רגע מסוים,
אז אני...
היא משמעותית. עכשיו בוא נדבר רגע עכשיו על...
אני ממש מתחבר לזה.
על צריכה. אני הייתי רוצה לייצר מרכז מסחרי, שנותן לי עוד דרכים להרחיב את המשמעות.
אני אעצור אותך שנייה, אני אגיד משהו, ונמשיך מהנקודה הזאת, כי זה... מדהים מה שאמרת, הרמת לי קצת להנחתה. אני הרבה פעמים יושב מול יזמים, שבאמת רואים, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, עם מתכנני קניונים וכולי, אני מדבר על אדריכלים ויזם, השילוב של השניים, הוא רואה את זה דרך טבלת האקסל, מסתכל על שורת התשואה, NOI וכולי וכולי. ואני אומר, חבר'ה, תסתכלו רגע על קהל היעד, ועל הצרכים שלו, ועל המרחב הציבורי, קהילתי, ועל התפקיד שזה הולך למלא. ואז אני שומע משפטים שבעיניי זה מאוד מאוד צורם לי, אבל אני מצליח לשנות את זה. זה לא מתנס. אתה מכיר? זה לא מתנס. אז אני אומר, הלוואי שיתפסו את המקום הזה כמתנס או כמרכז החיים של האזור הזה שאנחנו הולכים. כי אם כן, אני ניצחתי. זה מנצח כל תחרות בהמשך. אם אני הצלחתי לחבק קהילה ולתת לה מרכז חיים, שזה אגב הרבה שנים, זה, אותי אגב זה מרגש, אני עוסק בתחום הזה כי אני מתרגש מעצם הדבר הזה. אחר כך, בשוויים ובערך, זה עובר, שובר שיאים, וזה מנצח כל תחרות עתידית גם. זאת אומרת, גם אם מקימים מרכזי מסחר, אני קורא לזה פעם מישהי אמרה לי, לפתע אותי, אמרה לי, בני, אם אתה רוצה לרזות, ירדתי המון קילוגרמים, אמרה לי, תוריד את הציניות. ברגע שמורידים את הציניות, ורואים בדבר הזה באמת ערך משמעותי, והפוקוס הוא על זה, הקסם קורה. וזאת הנקודה שאני מתחבר למה שאתה אמרת.
נכון, אז בוא, אז אני הייתי בירושלים לא מזמן, והסתובבתי בשוק מחנה יהודה, הוצאתי הרבה יותר ממה שתכננתי.
כן, פעלו עליך הכוחות.
פעלו עליי מאוד יפה. עכשיו, הייתה שם איזה חנות של גבינות, של בחורצ'יק מאוד נחמד. עכשיו, אתה יודע, בסוף אתה אומר, נניח ניקח אפילו רק קניות של אוכל. האם יש לנו תקציב לאוכל? אני אומר, לא, יש לנו תקציב לאוכל ובידור. אם אני יכול לקנות אוכל בצורה שהיא גם מבדרת,
כן,
כאילו,
מדהים.
בסוף ללכת למחנה יהודה, עלי השאיר לי יותר זיכרונות מאשר ללכת לסרט. ממש. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא שזה, כאילו אנחנו, פה אנחנו באוכל ופה אנחנו במסעדה ופה אנחנו בזה. בסוף אנחנו מנסים לצבור חוויות.
זה מדהים, אתה חוזר מלא, גם ספגת ריחות וקולות ואנשים, והיית נכון. בתוך חלק ממשהו אנרגטית, שהוא נכון. מאוד מאוד ממלא אותך. אגב, אני מתקנה בשווקים כאלה שמתפתחים אורגנית. כשאתה מנסה לחכות את זה במרחב מסחרי, אותנטיות זה כמעט אי אפשר לעשות, אבל זה...
אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, אני חושב לא, שהגישה הגישה הפונקציונלית זה הבעיה.
כן.
אני לא חושב שזה...
בדיוק מה שאמרתי קודם.
אז תראה, למשל, סתם במחנה יהודה, הכיף הגדול היה מהאינטראקציות עם האנשים.
כן.
עכשיו, היו שם אנשים נהדרים.
נכון.
מעניינים, שסיפרו דברים על עצמם, שהמליצו וככה. מתי פעם האחרונה היה לך חוויה במרחב מסחרי מודרני, שמישהו מהאנשים בחנות סיפר לך סיפור אישי על עצמו?
אז
זה קורה הרבה פחות, אני לא אומר שאף פעם.
הרבה פחות.
כן.
אבל זה דוגמה מדהימה, כי גם בזה, למשל שאני, בוא נגיד שהפעלנו, או כשניהלתי את המתחמים של רני ציים, אז ההנחיה הייתה למנהלים במרכז מסחרי שכונתי, אל תביאו לי עוד מותג, תחפשו את הטלנט המקומי האישי, שמכיר את הלקוחות בשמות, יש כאלה אגב, לא מעט, כן. ושהוא מרחוק רואה ומכין לו את הקפה. תשומת הלב הזאת, זה מה שדיברת מקודם כן. על העניין של הקפה.
כן.
וזאת העבודה הקשה בבחירת תמהיל, נניח, נכון. כזה שהוא אישי.
אז אם אתה אומר, האם כוס הקפה שלי היא קופאין ומרירות וכמה דקות? לא, זה איזושהי חוויה שנותנת לי מרגוע, ונותנת לי תחושה שעשיתי משהו בשבילי, ונותנת לי כזה איזה פסק זמן מהיום. אבל, ואני חושב שהרבה דברים צריכים להיות ככה. אז תחשוב שיש לכל מוצר, יש את החלק הפונקציונלי, ויש את החלק הפסיכולוגי. ואני עכשיו רוצה להעצים את החלק הפסיכולוגי. אז אתה יודע, דוגמה אחת מאוד פשוטה, זה האנשים האלה שבאים לצבוע ספלים.
כן.
בסוף זה ספל מקרמיקה, אבל אתה ישבת 3 שעות וצבעת אותו, הוא מאוד אחר. אז פה, שמה באמת יושבים 3 שעות, והוספנו משמעות די אינטנסיבית.
אינטראקציה חברתית.
נניח שאני ואתה היינו עושים את השיחה הזאת, לא פה בסטודיו, אלא יושבים ביחד ומציירים על ספלים. בסוף הסיפור הזה, היה לנו שני ספלים, שהיו תזכורת לפגישה אנושית מעניינת.
כן, נכון. זה זיכרון מהאינטראקציה.
אז אתה אומר, תחשוב שלכל דבר יש חלק פונקציונלי, אני צריך חולצה, אני צריך זה, אבל יש חלק הנוסף, ועכשיו השאלה היא, איך מייצרים אותו? ואני חושב שכשאתה חושב על מוכר, אתה חושב על חנות, אתה חושב על מרכז מסחרי, השאלה היא בעצם איך מייצרים ערך, ערך נוסף.
אז זה באמת תורה שלמה, וזה במגרש שלי, ואני לא מפסיק לחקור את זה, וליישם וגם לעשות ניסויים, אני חייב להגיד. למשל, איך צבעים משפיעים על מרחב, או צמחייה אמיתית, זה כאב ראש גדול מאוד למרכז מסחרי, צמחייה של סרחים כזאת שנופלת עליך, אבל לקחתי את דן טרויים, המעצב, שהוא בכלל בתחום של מסחר, הוא אומר לי, בני, שמע, אני לא בקניונים במרכזי מסחרים, אמרתי לו, זה בדיוק העניין. ואז הוא לקח את המרחב הציבורי, והפך אותו למאוד אינטימי וחמים, ועם צמחייה נופלת, ואז התחילו לקפוץ לי כל אנשי התפעול, ואמרו לי, שמע, זה הולך להיות כאב ראש. אמרתי להם, זה בסדר, זה מה שאני רוצה, אני רוצה תחושה של סלון בבית. אז זה באמת...
אז יש דברים שאתה אומר, שניים במאה, הנחה נגמרת עוד שבוע, יש דברים שכאילו לוקחים את נקודות החולשה האנושיות וגורמים לאנשים לקנות קצת יותר. זה, אז, או יותר. זה חלק אחד, וזה קורה, וזה קורה. אבל אני חושב החלק היותר מעניין זה להגיד איך נותנים יותר ערך. זאת אומרת, להגיד, אני רוצה שמישהו יגיע למרכז המסחרי שלי, ובסוף שזה יהיה יותר טוב מאשר אם החולצה הייתה מופיעה לו בדואר. זה ישירות, זאת אומרת, החלק, כי באמת נניח שהיית קם בבוקר, והיה מערכת AI, אתה יודעת, כל מה שאתה צריך, והכל היה תמיד מתמלא לבד.
כן.
פספסנו משהו.
נכון.
פספסנו משהו, אני רוצה את להסתובב בשוק ולבחור ירקות, לא כל הזמן.
את הערך המוסף.
בדיוק.
הרגשי, האנרגטי, כן. החברתי, אני מתייחס לזה ככה. עכשיו, לא תמיד אני מצליח להסביר ליזמים, אבל איכשהו בסוף, כשהמרכז עומד, אז הם אומרים, שמע, אתה קוסם, אמר, ואז אני אומר, לא, זה לא, זה, בגלל שעשינו הכל באמת נכון, והלכנו עם הכוונה עד הסוף, וזה מדהים, איך שתרגמת את זה עכשיו.
אז עכשיו השאלה היא, מה זה בעצם הערך הזה? אז למשל...
רגע, אמרת משהו, אני חייב להגיד, בשיחה המוקדמת שלנו, גם זה הדבר ששלחת אותי ממחשבות הביתה, המול או הקניון, שהוא השלם שגדול מסך חלקיו.
צריך להיות.
צריך להיות.
כן.
ונתת דוגמה. אפשר לדבר גם על הדוגמה?
כן, תגיד.
אז תרחי, דיברנו על ביג לילות, אתה נתת את הדוגמה, ספר, הגעת לשם.
אז מה זה הרעיון של השלם הוא יותר מסך חלקיו? זה אומר שדברים נפגשים אחד עם השני באופן שמעצים אותם באופן יותר רחב. זאת אומרת שאם היה חנות א', שהייתה עומדת באמצע המדבר, ולא בקונטקסט הזה, לא היית מרגיש אותו דבר. ולקונטקסט יש הרבה דברים. למשל, אני מאוד חושב שיש טקסיות בקפה. אני חוזר לקפה, כי זה כל כך יומיומי. שזה רגע בבוקר שאתה אומר, אני מרגיש שמישהו עושה לי קפה במקום שאני עושה את זה לבד, זה איזשהו אקט שבו אני מרגיש שיש לי איזה
זמן ככה, לעצמי.
כמה דקות לעצמי, ואני גם שותה את זה אחרת, ואני חושב אחרת, ואני... אולי קורא עיתון, אולי אומר משהו לשכנים, למשהו מהשכנים, בקפה השכונותי שלי. ואני בסוף לא קונה את הקפה. בסוף אני קונה איזה חוויה נכון. שהיא מעבר.
אני קונה את הרגע.
מעבר לקפה.
אני קונה את החוויה, את הטקס. שוב, הבת שלי, אני כל פעם שולח לה צילום של כוס קפה שאני שותה במקום, ושולח לה את המיקום, ושנינו מסכימים, אין כמו הקפה הראשון של הבוקר. וזה מדויק מה שאמרת. אז רגע, איך זה?
אז בעיניי יש משהו בקניון הזה, שאתה מרגיש שאתה במקום מיוחד. אתה מרגיש שהמקום...
ראה אותך, הוא רואה אותך.
כן, חושב על האנשים, עושה דברים, נוח.
דרך הפריזמה של האנשים.
זה מרגיש קצת כמו חנות אחת, שמחולקת למחלקות.
יש הקפדה של כל, על כל הפרטים הקטנים, דרך מסע הלקוח, אומרים. זאת אומרת, ראו איך הלקוח, ממש איך יהיה לו החזרה לחניון, וכשהוא מטייל, אני פעם יצאתי למשל לחקור בלונדון את הסמטאות הצדדיות מאוקספורד, גובה של בניין ביחס לרוחב של כביש, בשביל לתת את האווירה, את התחושה המחבקת הזאת. וזה אגב בביג לילות, משהו שלא רק שם, אבל גם בביג לילות, אתה רואה שנותנים לך את התחושה שאתה ברחוב. עכשיו, כן, מה נכון. היה המקום הזה? בסך הכל צומת, אתה יודע, זה בניינים שקמו, זה לא אמצע עיר. כן. והצליחו לייצר את הדבר הזה, ונותנים ללקוח באמת חוויה בלתי רגילה.
ויש מקומות ש... נותנים תחושה שהם יותר מדי גדולים,
כן.
ושרוצים לבלבל אותך, כן. וקשה להתמצאות, ואתה מרגיש חסר אונים.
נכון.
הייתי לא מזמן באיזשהו מקום, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל באמת היה לי תחושה של, של, של יותר מדי גודל וחוסר אונים.
נכון, לא ראו את הלקוח.
ולא נעים.
הרבה פעמים אני אגב קורא לזה, שמתכננים, לא יודע, אדריכלים גם, רואים איזה מבנה מונומנטי בראש, ולא מבינים את מסע הלקוח. וההתעקשות שלי, שאנחנו בתכנון מסחרי, למה הרצפה צריכה להיות בצבעים חמים? איזה תחושה זה נותן מלמטה למעלה? או תאורה, כמו שדיברנו קודם. ובאמת, יש לי דוגמה הפוכה, שפעם היית עולה לקניון, ואתה רואה דרגנוע אחד שעולה למעלה. אתה אומר, אוקיי, אני אעלה למעלה. ולך תמצא עכשיו מאיפה לרדת, ואז הם גורמים לך לעשות את כל הסיבוב ולרדת. מה אתה חושב שקורה עם הלקוח בפעם הבאה?
או לא מגיע, או לקומה אחת.
לא מגיע, לא מגיע, והוא מעניש, אם אתה מעניש את הלקוח, הוא מעניש אותך חזרה. והיום הגישה היא באמת כמה שיותר דרגנועים, ותמיד זוג, שיהיה גם מאיפה לרדת, וגשרים, ושלא תרצה כל הזמן לעשות, לגרום ללקוח לעשות סיבוב, רק כי אתה רוצה לדחוף אותו לקצה.
כן. אז אני חושב שהסיפור הזה, שהוא גם ארכיטקטורה מצד אחד,
נכון.
וגם תכנון של התנועה של, של הקהל, מאוד מאוד חשובים.
מאוד.
יצא עכשיו סרט שאני חשבתי שהוא מדהים, שנקרא אמי הארכיטקטית. ראית את ה...
אתה שלחת אותי עכשיו לראות, okay. אני אלך לראות.
אז זה סרט שיעל מלמד, עשתה על אימא שלה, עדה קרמי.
וואו, אוקיי.
עדה היא...
השם מוכר.
עדה היא ארכיטקטית מאוד מאוד...
מוכרת.
מאוד מעניינת. אני, גם נגיד, הם גם קרובי משפחה שלי, אז אני, יש לי, אני מוטה. אז היא למשל עשתה יחד עם אח שלה, את בית המשפט העליון. ובסרט, אחד מהשופטים של, של בית המשפט, היא השווה... מה זה להיכנס לבית המשפט האמריקאי, שהוא ענק, כן. ואולמות, והוא אומר, האדם מרגיש קטן, מול בית המשפט בישראל, שנכנסים ומרגישים, רואים את ירושלים, זאת אומרת, אתה רואה את מה אתה משרת, מה המטרה, והכל לא יותר מדי גדול, הבן אדם הוא באמצע, הדברים האלה, משפיעים עלינו באופן שאנחנו לא באמת מבינים, אתה יודע, איך ארכיטקטורה, נניח הייתה עכשיו, סתם, החדר הזה. אין לנו שפה אפילו לתאר את הדרך שבה החלל...
אני מנסה לפרק את זה למרכיבים קטנים.
מאוד חשוב.
וכל הזמן לשכלל את זה ולהבין. דרך אגב, יש... אני לפעמים נכנס לתוך עבודה של מעצבות פנים. למשל, המעצבת הראשונה של רשת לנדבר. היא באמת מדהימה. הייתה לי שיחה עם חברה מאוד טובה מהתחום אדריכלית, גם כן ורדי בר שוהם, חברה מאוד טובה שלצערי נפטרה, ושנינו הסתכלנו ואמרנו, איך יכול להיות שכל כך הרבה צבעים וחומרים, זה עובד ביחד. וזה פשוט מדהים.
כן.
אז תכף אני אתן גם
תקרה טבע, שדה של פרחים.
כן.
עובד?
עובד.
עכשיו, הטבע הוא לא קיץ' עכשיו.
דיברנו ככה לא מעט, ואני יכול כנראה להמשיך איתך עוד הרבה מאוד זמן. הנקודות שנגענו בהן, כל אחד מהנקודות האלה הביא אותנו לעוד פיצול, שהביא לעוד פיצול ועוד פיצול. אני מרגיש גם במידה מסוימת שהמוחות שלנו עובדים ככה.
כן, כן. תקשיב, בסוף, אני חושב שאני מהנדס של החלטות בקנה המידה מאוד מאוד קטן. אתה יודע, איך נראה טופס ואם אנשים עושים את זה, או איך מוסיפים מוטיבציה למשהו, ואתה באמת מהנדס של סביבות מאוד מורכבות, שצריכות הרבה שחקנים שונים.
זה לא מפסיק לרתק, אני חייב להגיד. אני גם בוחן איך עושים את זה בצורה מוצלחת במקומות אחרים, ואני מתקנה.
עכשיו, עוד דבר אני אגיד, שמול בסוף הוא גם מקום לסימביוזה.
כן.
זאת אומרת, בהרבה מקומות אנחנו חושבים שאנחנו במלחמה מול חנות.
כן.
כאילו, אני גר פה, והקפה השכונתי שלי פה, ואם הם יעלו בעוד שקל, הם ירוויחו שקל ואני אפסיד שקל. אבל באמת שאנחנו מאוד בסימביוזה. זאת אומרת, אם הם יפשטו את הרגל והם ייעלמו, יהיה לי פחות טוב. זאת אומרת, זה לא זה. עכשיו, ובאמת, במרכזים מסחריים, הסימביוזה היא נוספת. זאת אומרת, בעלי העסקים השונים כן צריכים לחשוב אחד על השני, בסוף הם עוזרים אחד לשני.
זה מה שאני מסביר כל הזמן לסוחרים. כן. לדיירים, כן.
ואם מישהו יוצא בתחושה מאושרת ממקום א', יש יותר סיכוי שהוא יגיע למקום ב', ואם הוא יוצא בתקופה שסידרו אותו, או התנהגו לב לא יפה או משהו, יש סיכוי שזה, לא רק לדבר על הפעם הבאה. אז בסוף זה באמת מקומות מאוד סימביוטיים, שצריכים להיות מאוד סימביוטיים.
זה הבסיס להפריה מסחרית.
נכון, והשאלה היא איך מייצרים את זה.
זה גם תורה שלמה, העניין של תמיל, גם מה שמים ליד מה, ואיפה שמים עסקים של שירות, איפה לא שמים, אני אספר ככה איזה משהו מצחיק, שפעם מקמנו וטרינר ליד קצביה. אז זה היה קצת בעיה. אני רוצה לשאול אותך על איזושהי תובנה על התנהגות צרכן שהפתיע אותך הכי הרבה, בכלל או בעשור האחרון. למרות שאתה עוסק בתחום ואתה מנתח את זה, וזה פתאום משהו...
הדבר שהכי הפתיע אותי, זאת אומרת, ושינה את החשיבה שלי, זה עשינו ניסוי במעברה בקניה, על חיסכון, וניסינו כל מיני שיטות לעזור לאנשים לחסוך, אנשים מאוד עניים, והדבר שעבד הכי הרבה, זה היה מין מטבע כזה, עם 24 נקודות ל-24 שבועות של התוכנית.
על המטבע.
על המטבע, אנחנו עושים את המטבע. וקשנו כל שבוע לחרות על המטבע, כמו מינוסים הם לא חסכו, וכמו למעלה ולמטה הם חסכו. וזה בעצם היה תקשורת בין האבא שהרוויח קצת כסף, לעצמו ולאימא שטיפלה בילדים, ולילדים, זאת אומרת, זה היה מין רשת תקשורת. והמטבע הזה יצר יותר חיסכון מאשר לתת להם בונוס של 20%.
וואו.
כמעט פי 2 יותר חיסכון, זאת אומרת, הרבה יותר חיסכון. ואני כן חשבתי שהמטבע יעבוד, אבל לא הבנתי כמה הוא יעבוד. עכשיו, מה הסיפור שם? הסיפור הוא שבסוף, קניות זה קצת לעצמנו, אבל בסוף זה אנחנו גם מטפלים באנשים אחרים.
נכון. אני אוהב לתת.
וכשאנחנו חוסכים, משלמים חוב, קונים ביטוח, אף אחד לא יודע שאנחנו עושים בשבילהם משהו.
נכון.
עכשיו, כשאתה משלם חוב חוסך ושמלם ביטוח, אף אחד מהמשפחה שלך לא אומר לך תודה.
נכון.
וזו עבודה קשה.
כן.
סיזיפית, שלא נגמרת.
לא נגמרת.
מצד שני, אתה קונה משהו, יש סיכוי שמישהו יחייך לך תודה.
כי הוא פיזית...
כי הוא רואה את זה.
רואה את זה ומקבל את זה.
והמחקר הזה גרם לי לחשוב הרבה על השאלה של הכרת תודה. והשאלה של...
פתחת עוד פיצול עכשיו.
כמה אנחנו... כאילו, כי אם אני אומר, אני בתור מישהו שמחלקל את המשפחה שלי, יש דברים שאני הולך לקבל עליהם תודה, ויש דברים שלא, איך אני יוצר איזון?
כן.
ואיך אני יוצר את התפיסה שאני מרגיש בטוב עם מה שאני עושה. עכשיו, רוב האנשים, דרך אגב, שמרוויחים כסף בשביל המשפחה שלהם, לא מרגישים שהמשפחה שלהם מוכירה להם תודה.
ואת אנשים... מטורפת.
עכשיו, וזה באמת מרחיב מאוד את המעגל, ולהגיד... תחת איזה תנאים אנשים מרגישים הכרת תודה? עכשיו, אני חושב שכולנו צריכים את זה. אתה יודע, לחיות חיים סיזיפיים שבהם אנחנו עובדים לפרנס את המשפחה, ואף אחד לא אומר לנו אף פעם תודה, זה באמת נורא קשה. אז לפני כמה שנים, דרך המחקר הזה, נכנס לי כזה הכיוון של הכרת תודה, ולחשוב כמה אנחנו צריכים את זה, איך מייצרים... שמה, יותר
זה
מזה.
מדהים. אנחנו עוסקים בזה בבית הרבה, אבל באמת מהזווית של יהדות. אורית ואני מגדלים את הילדים על הבסיס של הערכים האלה, ויש הרבה עיסוק בזה, ולא סתם. זאת אומרת, דיברתי גם באחד הפרקים על ההבדל בין גמילות חסדים לצדקה. צדקה זה רכיב אחד בתוך כל המערך הזה של גמילות חסדים, ואיך הצד, דרך אגב, יש עניין גם עם הצד המקבל, כשמישהו נותן לך משהו, אסור לך כל כך לסרב, אתה צריך גם לתת לו ליהנות מהרגע של הנתינה. עולם שלם, בקיצור, כן. אני ממש מסכים איתך. אז זה היה מדהים.
זה אחד, ואני אגיד לך משהו אחר, שמאוד מעניין אותי בימים האלה, זה לחשוב על שמחה. אז בוא אני אגיד לך מה אני מתכוון. יש המון דברים שאנחנו אומרים לעשות, והם קשים. להתעמל, לאכול טוב, לחסוך כסף, כאילו, ללכת לישון בזמן, זאת אומרת, המון דברים שכאילו, ההתנהגות הנכונה היא כזאת, ובסך הכל המסר הוא, זה קשה, זה מעצבן, אתה אף פעם לא תהנה מזה, אבל צריך לעשות זה כל החיים. עכשיו, איזה מין מסר זה להגיד, לשמור על המשקל, זה יהיה סבל ולתמיד. עכשיו, והתחלתי לחשוב על כל המקומות שבהם אנחנו כן מסוגלים למצוא שמחת חיים. זאת אומרת, תחשוב על שמירת משקל מול לשחק טניס. איך זה שאחד כל כך מהנה ואחד לא, ומה אפשר ללמוד מהטניס ולהכניס לפה? אז אני חושב עכשיו על הדברים...
להכניס את זה לעולמות, בשביל לחבר אותך לשמחה שבתוך התהליך.
בדיוק, להבין מהם הדברים בטניס, במשחק, שכל כך מהנים אותנו, ולהגיד איך אנחנו מכניסים יותר מהם, לדברים שכרגע אנחנו רואים רק בתור עול.
אז אני רוצה להכניס שמחה, בלגרום לך או לך, לבוא ולחזור, לחזור ולבוא למרכז המסחרי שלי.
אתה יכול בכל דבר, כן.
ואנחנו באמת כאילו, אולי באופן בלתי מודע, כמו שאמרנו, אני בכל אופן פועל בכיוון הזה, וזה מרתק. יש איזה מסר שהיית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת לגבי עצמם?
תראה, דיברנו על הרבה דברים, אבל אני חושב שבעצם השאלה שלנו בחיים זה, לרובנו, אין מספיק כסף.
נכון. קשה, יהיה... אף פעם אין מספיק.
לא, יש כאלה שיש להם, אבל מעט מאוד.
יש כאלה שיש להם וחושבים שאין להם מספיק.
כן. אבל רובנו לא יכולים להוציא כמה שאנחנו רוצים.
נכון.
ואני חושב שהטריק בחיים זה איך לחיות יותר טוב עם פחות כסף. ואני חושב שזה אפשרי.
בטח.
אני חושב שזה אפשרי אם אנחנו נחשוב מה מהקניות שלנו מביא לנו אושר ומה לא. שלב ראשון, לחתוך את מה שלא, ודבר שני זה, כמו ביין שדיברנו, זה לחשוב איך הדברים שאנחנו כן קונים, להעצים את האושר שאנחנו מקבלים. אתה כבר קונה יין, תקבל ממנו עוד קצת זה. אתה כבר קונה כוס, תמצא דרך שהיא תיתן לך יותר אושר. זאת אומרת...
שתיקח איתך גם את החוויה הלאה. היה פעם סיפור, וזה גם אני חייב להכניס את האנקדוטה הזאת, ש... מישהו סיפר לי שבצרפת אין דבר כזה לצאת בלי שקית. יותר מזה, יש גם טקס שעוטפים לך את הבגד באיזה נייר מרשרש, ושמים לך אותו בפנים, וכשאתה מגיע הביתה, מוציא מהשקית, מרשרש ומרשרש, ואתה פותח ואתה מוציא, הטקס עוד ממשיך איתך. ואת זה לקחנו, ועשינו איזה מפעל לייצור פסטה, כאיזה סוג של פעילות תוכן. נטלי פלד, אני אגיד פה, הייתה המשבקת המדהימה, בקניון עיר ימים בזמנו, והחלטנו שזה לא מספיק לייצר את הפסטה וזה. נותנים קופסה, עם מדבקה ותפריט, כן. ולוקחים את זה הביתה, האבא והילד עוד מבשלים בבית. וזה...
נהדר.
וואו, זה היה מדהים. כן. אז זה בדיוק זה. אנחנו נמשיך מתישהו, זה היה מרתק, מפתיע, אני חייב להגיד שאתה פתחת לי את הראש, ולעונג וכבוד מאוד מאוד גדול. אני התרגשתי, אתה יכול לשאול הרבה חברים שלי לקראת הפרק הזה, כי אני פוגש...
אני מאוד נהניתי מהשיחת הכנה שלנו, ואני אגיד לך שכשאני עכשיו מסתובב, ואני חושב על הדברים שדיברנו עליהם.
אז אנחנו נפגש כנראה בשטח.
וגם זה, כן, בכיף גדול.
וזה כיף. תודה רבה. תודה, פרופסור דן אריאלי.
הסודות מאחורי חלונות הראווה, בהגשת בני חליף. הפודקאסטים של 103 FM.